חידש הזה כנובן סביך איזה לבית כזה ונגוי שמחה טוב, אנחנו אין משניות, אין חובות
לא
מוצאו
כנראה לא קפה, לא משניות
שחקות. מה, נעלמו?
פסתי
בתתפולת, פסתי פה את הניירות. אז אין קפה, אז מה יחזיק אותנו? מה עושים בלי קפה? אז אין קפה. בקיצור, הם אומרים, הגזמתם, יש גבול גם בחופש וגם ללמוד, די, פעם אחת נראה לכם. צודקים. בסדר? אז ממילא נראה כאילו אין משניות, אבל זה ממש לא קשה, אני אזכיר בעל פה. אנחנו באמצע המשנה בפרק השישי שעוסקת ב-48 דברים שהתורה נקנית. והמשנה כולה אומרת כלשון הבאה, גדולה התורה יותר מן הכהונה ומן המלכות. זוכרים? שהמלכות נקנית ב-30 מעלות והכהונה ב-24 והתורה נקנית ב-48 דברים. אז בחלק הראשון, יש היום כאלה. אתה לוחץ ויש לך משנה, זה ממש... אז זה משנה ה' או ו' או ה' וו' ביחד, זה תלוי בדפוסים. כל הנראה ה', כי זה הראשונה. ו'. בסדר? יש לך מהר. גדולה התורה. אז אחרי הפתיחה הזאת שבה הרחבנו בשיעור לפני שבועיים, התחלנו את הדברים בשבוע שעבר, ואילו הן בתלמוד, בשמיעת האוזן, בעריכת שפתיים, בבינת הלב, נכון? אלה הדברים שדיברנו בהם. תלמוד, שמיעת האוזן, עריכת שפתיים, בינת הלב. דיברנו הרבה על המושג של תלמוד, על מה זו שמיעה, למה האוזן מופיעה פה. עריכת שפתיים, בואו, בכבוד, רק הדלת, יופי. עריכת שפתיים, בינת הלב, מי שנכנס בחוץ יודע שזה פה, כתוב, רואים? או שזה ככה, סתם ניחוש. כן, כתוב שם? יופי. עריכת שפתיים ובינת הלב. ועכשיו עוברת המשנה לגרסה, לקבוצה הבאה. כיוון שאין את המשניות לפנינו, אז אנחנו נשאיר בפעם הבאה בעזרת השם לנתח את המבנה של הקבוצות פה. בשביל זה צריך להיות כל המשנה. אבל הרביעייה הבאה היא באימה, ביראה, בענווה, בשמחה. באימה, ביראה, בענווה. ברוכים הבאים, בכבוד. באימה, ביראה, תתקרבו לשורות, הנה אנחנו ככה רחוקים כך. באימה, ביראה, בענווה, בשמחה. זו הקבוצה שבה אני רוצה לגעת הפעם. יש כאן גרסה שאחרי בשמחה גורסת בטהרה. אני לא יודע מה אצלך, מאיר, אצלך כתוב אחרי בשמחה טהרה? או, יש כאן גרסות שלא גורסות טהרה, ואני לא נכנס כי אז צריך להגיע בסך הכל 48, אז את הפסיקים והנקודות צריך לעשות כשרואים את זה בפנים. אבל ברור שיש לפנינו עכשיו קבוצה חדשה. הקבוצה הראשונה דיברה על דרכי הלמידה שלי עם עצמי. א', תלמוד. דיברנו על האוטונומיה של הלימוד, על הלימוד, על ה... להיות תלמיד, תלמיד חכם, בניגוד ל... הלימוד עובר דרך יסודות שלי, קודם כל שלי עם עצמי. בתלמוד, בשמיעת האוזן. לשמוע. בעריכת שפתיים, גם לא כדי שמישהו יבין, כדי שאני אערוך לעצמי ובבינת הלב. עד כאן מתודות. זה הרבה מעבר למתודות, כי צריך שהתורה תהיה קשורה ללב שלי, אבל זה מתודה. עכשיו מגיעה הרביעייה הבאה, והרביעייה הבאה עוסקת במידות. במידות הנפשיות שלי ביחס לתורה, או ביחס בכלל. לקדוש ברוך הוא, אולי למלמד התורה, אולי לתורה, באימה, ביראה, בענווה, בשמחה. זה ארבע מילים, נכון? אפשר גם בלי משניות, כי סגרו לנו ואין תה ואין קפה, אז אין משנה, אז באימה, ביראה, בענווה ובשמחה. בלי שיהיה לכם ספרים, אני כבר אומר שההמשך הוא קבוצה חדשה. תראו את המשפחה הבאה. בשימוש חכמים, בדקדוק חברים, יש כאן גרסה גם בדיבוק חברים, בפלפול התלמידים. אתם רואים שעברנו עכשיו למערכת יחסים. דיבוק חברים, בסדר? דקדוק חברים, צריך להבין מה כל אחד, לא ניכנס עכשיו. פלפול התלמידים, שימוש חכמים. הרביעייה הזאת, שבאה אחרי תחילת הלמידה, עוסקת באימה, יראה, ענווה, שמחה. ולפני שבכלל מדברים, זה דבר פלא פלאות לראות את זה בכלל ביחד. זה כמעט דברים סותרים לחלוטין בתנועות הנפשיות שלנו, האחד את השני. בין אימה לשמחה, זה ממש שני הפכים. אימה מתארת את התחושה ההפוכה ביותר משמחה. בפשטות. בלי להיכנס עכשיו להגדרות. אבל כשאדם אומר אני שמח, הוא לא אומר אני חש מאוים. אדם לא יגיד אני שמח שאני מאוים. או אני... זה לא מסתדר בכלל. כשהולכים יותר לאמצע, זה טיפה פחות סותר, אבל זה עדיין קשה מאוד. יראה ושמחה. זה דבר גיל וברעדה, זה דבר מאוד מסובך. ענווה היא מידה שבאמת מתאימה לאימה ויראה. אבל אם קוראים פה את הרביעייה הזו ביחד, כנראה ש... אם תעזבו רגע את שמחה, אני שמח מאוד שעוסקים עכשיו רק בארבע מושגים בלי שרואים בפנים, אז טוב לחשוב בלי כלום. זה מצוין, כדאי ללמוד ככה פעם, כמו שתמיד אנחנו אומרים, ללמוד כמו רשי. רשי היה האחרון שלמד בלי לראות רשי. ללמוד ככה, רק את ארבעה המילים האלה, תורה שבעל פה. יש תחושה שאימה, יראה, ענווה, יש כאן סדר עולה. אנחנו לא מתארים את משה כבעל האימה הגדולה ביותר בעולם. אלא כבעל הענווה הגדולה ביותר בעולם. הענווה היא אישיות שמתארת איזושהי שלמות אישיותית שלא מתוארת באימה. ניתן לכם דוגמאות למילה אימה, שצריך ללמוד את התורה באימה, ביראה, ברטט, בזיעה. וכולם מקבלים עליהם באימה, ביראה. ענווה כבר מתארת אישיות שלמה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ואם אני צודק שאימה באה לפני יראה, ויראה לפני ענווה, בסדר? והענווה היא... משמע שהשמחה היא עוד שלב. והיא עוד שלב בסולם הזה, וזה פלאי פלאות. היכולת להגיע בסולם לשמחה עוברת דרך אימה, יראה, ענווה, ואז שמחה. זה דבר מדהים. ולפני שניכנס לחלוקה בין אימה ליראה, אני רוצה להתחיל מהסוף להתחלה. אני רוצה להתחיל משמחה. אני חושב שזה הדבר שהכי חשוב בעולם. יש לרבינו ביטוי נפלא, בליקוטי מוהר"ן. יש לו ביטוי קצר על שמחה בליקוטי מוהר"ן בחלק ב' בתורה י'. מה שהעולם רחוקים מהקדוש ברוך הוא. משפט קצרצר. מה שהעולם, האוילם, רחוקים מהקדוש ברוך הוא, מפני שאין להם יישוב הדעת. ולמה אין להם יישוב הדעת? כי אין להם שמחה. תשמעו את המשפט הזה. כי אלמלא הייתה להם שמחה, היו תמיד מיושבים בדעתם. זה לא גבלת? מה שהעולם רחוקים מהקדוש ברוך הוא מפני שאין להם יישוב הדעת. האוילם. זה אני. אני. לא, אתה לא. אני. אל תמקח. אני, כן, כן, אני. מה שהעולם רחוקים מהקדוש ברוך הוא מפני שאין להם יישוב הדעת. ולמה אין להם יישוב הדעת? כי אין להם שמחה. כי אלמלא הייתה להם, אם הייתה להם שמחה, היו תמיד מיושבים בדעתם. זה פלא פלאות. אנחנו ערב שבת שופטים, אבל אנחנו עדיין בשבוע של ראה גם. משה רבינו בספר דברים מחנך אותנו. לדעתי הרביעייה הזאת זה העבודה של משה רבינו בספר דברים לאט לאט. הוא מחנך אותנו לאימה, ליראה, לענווה, עד שהוא מגיע בפרשת ראה לשמחה. הוא אומר לנו בפרשת עקב, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מאימך, כי אם ליראה את השם אלוקיך. זה כל התורה כולה. בפרשת ואתחנן לפני כן, הוא מזכיר לנו את מעמד הר סיני, הוא מעמיד אותנו בכל המעמד הגדול הזה, אומר לנו, הישמר לך פן תשכח, ומדבר איתנו על האימה ועל היראה ועל הרטט ועל הזיע, כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי, כל השמע עם, כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כאשר שמעת האדם והנער, ואתם פחדתם ואתם אמרתם אתה תשמע, כל תיאור האימה מתואר שם. והענווה היא הדבר המובלע שעוד מעט נדבר עליו. השמחה מגיעה בפרשת ראה. אין ספרים לפנינו, אבל נגיד את זה בעל פה, זה דבר פלא פלאות. לראשונה בתורה הקדושה מצווה עלינו משה רבינו לשמוח, או מצווה התורה לשמוח. דבר מאוד מעניין. פרשיות המועדים למשל, ושמחת בחגיך, שקראנו בשבת האחרונה, והיית אך שמח. ושמחתם לפני השם אלוקיכם. שבע פעמים, שבע פעמים מופיעה שמחה בפרשת ראה. שבע פעמים. פרשות המועדים הופיעו גם בספר שמות, גם בספר ויקרא, גם בספר במדבר, כמה פעמים. אף פעם לא הופיע פה על ישמח. אף פעם לא נתבנו, אף פעם לא נתבנו לשמחה. סיפרו לנו על פרשות המועדים. פתאום אומר לנו משה רבינו, בעצם אתם יודעים מה המגמה של הכל? שמחה. יש עולת ראייה, יש קורבן חגיגה. בפרשת ראה פתאום מלמדים אותנו שיש שלמי שמחה. לעולת ראייה שצריך להביא כאשר באים ומקיימים מצוות יראו, יראה, לראות פני השם ברגל, או לקורבן חגיגה, אין שיעור מן התורה, אבל חכמים נתנו שיעור. מה המינימום, כמה, איך. לשלמי שמחה אין שיעור. גם אין פטורים. יש פטורים, מי שפטור ממצוות, אבל אין פטורים. הסומה, מי שאינו רואה, פטור מקורבן ראייה. אבל אין פטורים משמחה. ופתאום בא משה רבינו ואומר לנו, אפשר להגיע למצב של שמחה. והאמת שכשקוראים את הפרשה הוא מגיע בשלב מסוים לשלב מדהים. אפשר להגיע לשלב כזה שבו אתה, תשמעו טוב, פשט פשוט של הפסוק, רק שמח. פשט. כלומר, אפשר להגיע למצב כזה של והיית אך שמח, ומי שיקרא טוב את הפסוק, לא ברור שהפשט הוא דווקא על סוכות. כי לגבי סוכות כתוב כבר בפסוק הקודם, ושמחת בחגיך. כלומר, גם על פסח וגם על שבועות וגם על סוכות אנחנו יודעים שיש חיוב שמחה. אז את והיית אך שמח, רש"י אומר, על פי תלמודו באו לרבות לילי שמיני עצרת. אבל על פי פשוטו. מה זה בא להגיד? אז רש"י אומר, זה באמת לא בא להגיד עוד מצווה על שמחה בסוכות, כי כבר יש. אז רש"י אומר, לפי פשוטו זו הבטחה. והיית אך שמח זה לא מצווה אלא הבטחה. דבר נפלא אגב. אני מבטיח שתגיע לאך שמח. או שזה בא להגיד, הבטחה שאתה יכול להגיע לאך שמח, ולא רק בסוכות. זמן שמחתנו נותן את הכוח לזה. איך אפשר להגיע לזה? כאילו היה יישוב הדעת, כי אם אין שמחה אז אין יישוב הדעת, ואלמלא היה שמחה, אני אמרתי בשיעור, או בשבוע שעבר, או לפני שבועיים, כדי להבין מושג שהוא נראה לנו מאוד קשה, הוא אולי המושג הכי קשה שיש. יודעים, השמחה היא לא מצווה. אני עוזב רגע את אימה, יראה וענווה. עוד רגע תראו שלא עזבתי בכלל אותם, ובעיקר לא את ענווה. אני רק לומד את זה הפוך, זה פילי פלאות. סידר לנו הקדוש ברוך הוא שאין משניות, כי אחרת היינו רואים פה עוד דברים. כשהיינו בגן כבר לימדו אותנו שכדי להבין מושג כדאי לראות את ההפך. כשלומדים הפכים, אתה יכול לתפוס לבן שחור, black and white, גדול וקטן. מה ההפך משמחה? אל תגידו עצבות, זו התוצאה. הרי להגיד לי עובדים על שמחה. אז מה ההפך משמחה? מה? דאגה. אתה אומר פה משהו מעניין מאוד שהזכרנו. אני רוצה להיכנס אליו עכשיו. דאגה היא לא ההפך. דאגה היא יישוב הדעת. נכון. אבל למה אני דואג? כי אני לא שמח. אז למה אני לא שמח? אני טוען, ואני טוען את זה בעקבות המשנה הזאת. ומהמשנה הזאת הגענו למה שדיברנו אורי לפני שבוע או שבועיים. ועוד רגע תראו שזה רמב"ם מפורש. שההפך משמחה זה דבר פלא פלאות. אני מרגיש אותו תמיד, אני מרגיש אותו בדקות האלה. שההפך משמחה זה גאווה. ההפך משמחה זאת גאווה, לא עצבות. עצבות היא התוצאה. אתם יודעים למה ההפך משמחה זו גאווה? אני אתחיל את זה בסיפור של שנייה ואז הכל יהיה מובן, בסיפור ידוע לכולם. אתם זוכרים את דוד המלך מפזז ומחרקר? ומיכל רואה אותו מהחלון, מיכל בת שאול משקיפה בעד החלון ורואה אותו. הדיון ביניהם הוא על גאווה ושפלות. דוד המלך שמח באופן שהוא לא יכול לשלוט בעצמו, ולכן הוא מפזז ומחרקר. ומיכל בת שאול, המלכה, ששומרת על כבודו, כבוד מלכות. אגב, המילה אימה מקורה בחז"ל בפרשה שלנו השבת. שום תשים עליך מלך, שתהא אימתו עליך. אימה זה דרישה. זה לא בקשיש. זה לא אם בא לך. יש דרישה שתהיה אימת מלכות. אימת רבו עליו. אימת מלכות עליו. צריך אימה. זה בסדר גמור. כשזה מופיע בצורה נכונה, זה בסדר גמור. מיכל בת שאול, כלומר מיכל בת המלך, רואה את המלך, דוד, משחרר את הכל. היא אומרת, שי, זה מוציא אותי. והיא אומרת לו, היום נגלת כי יגלות נגלות אחד הריקים. והוא אומר לה, היא אומרת לו שהוא ממש כמו אחת אמהות, כמו אחת האמהות, פירושו אתה פגעת במלכות. זכרו שהמשנה הזאת משווה בין מלכות לתורה. גדולה התורה יותר מן הכהונה ומן המלכות. דוד המלך אומר לה שהוא מתנצל, שהוא לא הצליח להגיע ליותר ויותר 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 קלות. ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. ועם האמהות אשר אמרת, זה לשון הפסוק, אמם יכבדה. אין לי שום בעיה להגיע לנקלותי עוד מזאת והייתי שפל, שימו לב למשפט, בעיניי, ועם האמהות אשר אמרת, אמם יכבדה. אין שום סתירה. הרמב״ם מביא את הסיפור של דוד המלך, אחרי שהוא מתאר את שמחת בית השואבה בסוף הלכות סוכה ולולב. הוא מתאר מה היה בשמחת בית השואבה בזמן שמחתנו. איך היו כל הלילות שם וכמה היו רוקדים, ושלא כל אחד ואחד היה רוקד, אלא זקנים וראשי ישיבות וראשי הסנהדרין וכל העם באים ורואים, ומה הייתה השמחה שם ואיזה. ואז הוא אומר איך רוקדים שם, מי שיכול לפזז, מחרקרין, מפזזים, מספקין, מטפחין. ואחרי שהוא מביא את כל המילים המשונות האלה, הוא בעצם מראה לנו שמקור ההשראה שלו למילים האלה זה דוד המלך, מפזז ומחרקר. הוא מצטט אותו. ואז הוא אומר כך, אני מצטט. השמחה שישמח אדם הלכה האחרונה בלכות סוכה ולולב, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. אגב, ביטוי מדהים. זה אבוידה. שמחה זה לא רלקס. שמחה זה לא אני מבסוט. שמחה זה חתיכת עבודה. אתם יודעים מתי מגיעים לזה היום עשה השם נגילה ונשמחה? אחרי עשור ישרני ואחרי פיתחולי ואחרי זה השער ואחרי מן המיצר ואחרי אז מגיעים לזה היום. שמחה זה עבודה. השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. עכשיו המילים הבאות, וכל המונע עצמו משמחה זו, ציטוט מהרמב״ם, וכל המונע עצמו משמחה זו, תקשיבו למילים, זה נורא, ראוי להיפרע ממנו. אני זוכר שהרמב״ם אומר את זה לגבי בריחה ממלחמה, באמצע המלחמה. ואני יודעתי, הרמב״ם אומר את זה פה ופה, מפני שזו בריחה מהמלחמה. כמו מי שבורח מהמלחמה. ראוי להיפרע ממנו. שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. שרבינו מתחיל עם השמחה בפרשת ראה, אבל הוא רק הולך וצובר תאוצה. עד שבפרשת התוכחה בכתבו הוא אומר שכל הכללה באה, כל הגלות, כל והיו חייך תלויים לך מנגד. בערב תאמר מי ייתן בוקר ובבוקר תאמר מי ייתן ערב. מה שהעולם לא מיושבים בדעתם. כל התיאור של התוכחה הוא התיאור הזה של הגלות הפנימית וממנה החיצונית הזאת. שאין בה... הכל נובע מתחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב ליבב. אפשר אגב להסביר שם פשט אחר בפרשה, אבל הרמב״ם מתעקש שזה הפשט. ואז אומר הרמב״ם את המילים הבאות. כיוון שהנושא היה שמחת בית השואבה ומקומות של שמחה וריקוד. וכל מגיס ליבו הוא מתגאה, כלשונו שם מגיס ליבו הוא מתגאה בדעתו, משהו כזה, הוא מתכבד, וכל המגיס ליבו הוא מתכבד בעצמו במקומות אלו. אתם יודעים איך קוראים לזה? ביידיש קוראים לזה פסנישט. פסניש, זה בערבית. מכיר מה זה פסניש? פסניש, לא, לא מכובד. יש, זה שלוש מילים. פסניש, כך אומרים, פסניש. זה הופך את זה לרציני. וכל המגיס ליבו הוא מתכבד במקומות אלו, אומר הרמב״ם, יודעים מה התואר שלו? חוטא ושוטה. אינטלקטואלית זה לא נעים לשמוע מהרמב״ם שוטה. כי זה הגדרה הדיאגנוזה. וכל המיקל גופו ומשפיל דעתו במקומות אלו, הוא המכובד, העובד מאהבה. וכן דוד המלך אומר, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. ואין הגדולה והכבוד, אלא לשמוח לפני השם. עכשיו המשפט הפשוט. למה אני לא שמח? למה לפני דקה שמחתי ועכשיו אני לא שמח? כי הפילו עליי פתאום בום. אז למה אתה לא שמח? מה למה אני לא שמח? כי הפילו, הבנתי. אז למה אתה לא שמח? כי אני לא מבין למה זה, כי זה לא מגיע לי, כי אני לא תופס, כי אני לא מקבל. נכון מאוד.
ההבדל בין הרצוי למצוי, בעל גאווה, ההפרש בין הרצוי למצוי, במה שהוא רוצה למה שהוא יכול למצוא בעצם, הוא הולך בעצם נהיה יותר רחב. זה יוצר תסכול. התסכול הזה מביא לכעס, והכעס מביא לעצב.
לקחת אותנו טוב. אז אני עוד בשלב הראשון. התסכול הזה נובע... התסכול, המילה תסכול היא מילה מכובדת מדי. התסכול הזה נובע מ... אני לא מבין.
התסכול זה ספר.
התסכול שנייה אחת, אורן. התסכול הזה נובע מ... אני לא מבין. שחל. התסכול נובע מ... אני לא מבין. וכיוון שאני לא מבין, אני לא מקבל. וכיוון שאני לא מקבל, אני מגיע לכעס, ואני מגיע לעצב, ואני מגיע לכל מה שאני מגיע. עכשיו תעצור שנייה אחת, ובואו נחזור רגע לשלב הראשון של התסכול. אתה באמת לא מבין? זה באמת מוזר. אל תכעס. אתה ממש לא מבין למה הרגל שלך ארוכה מדי, או למה... את השאר אתה מבין? זה אתה לא... חוץ מזה הכל בסדר? ממש לא מבין? זה באמת לא בסדר. לא אני לא מבין, אני לא מקבל. אין לזה היגיון, זה לא הוגן. זה לא הוגן כי ההוא המנובל גורם את זה. כלומר, אתה מבין מאיפה זה בא. זה לא רק אתה לא מבין, אתה כן מבין. שלא, אתה לא מבין, אתה יודע הכל, אתה דיאגנוזיסט. אתה יודע מה המקור. כלומר, אתה לא מוכן לקבל שהקודש ברוך הוא מנהל פה את העניינים. אתה לא יכול להצטייד בענווה שמביאה לקבלה, שמביאה לשמחה. ההפך משמחה זאת גאווה. אתה יודע למה אתה לא יכול להצטרף לריקוד בשמחת בית השואבה? כי פסט ניש. אי אפשר. אני לא משנה איך קוראים לזה. בגלל הפוזה. עכשיו מה זה חשוב? איך זה נקרא? למה אתה לא אומר כמו דוד המלך? ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. אני עוסק עכשיו אל מול האין סוף. ואם אתה עוסק אל מול האין סוף, אז השאיפה היחידה שלך צריכה להיות בטל אליו לגמרי. אתה יודע מה קורה כשתהיה בטל אליו לגמרי? אתה תהיה בענווה. ועקב ענווה, יראת השם. וכדי להיות באמת, 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 באמת בטל, אתה צריך שני דברים. א', אימה. המהר"ל אומר שאימה זו יראת הרוממות. אימה. אימתו מוטלת עליך. יראה זו עבודה שלי. מה השם אלוקיך שואל מאימך, כי אם ליראה. הכל בידי שמיים, המלך יכול להטיל עליך את אימתו, בלי שאתה עושה כלום. אתה הופך למאוים לא על ידי פעולה שאתה עושה. הפוך. האימה מתארת את הפסיביות שלך. כלומר, כשאתה מפתח אימה, אז אתה בעצם מתמלא אימה כלפי משהו שהוא מרומם ממך. הרוממות מתוארת באימה. היראה, שהיא אגב אותה מילה כמו יראה, ולפעמים מתבלבלים. השם יראה, השם יראה. ויראו העם את השם ויאמינו, טועים שם גם בעלי קריאה הרבה פעמים. ויראו או ויראו. מאוד קרוב. השם יראה זה על שם היראה, אין יראת אלוקים, או על שם הראייה. מאוד מאוד קרוב. כמעט אותה הטיה. ונכון שכך. כי יראה נובעת בעצם מזה שאני קולט את שפלותי אל מול. אני קולט את שפלותי אל מול התורה. אגב, בהחלט יכול להיות, בהחלט יכול להיות שהמשנה מדברת על יחסי תלמיד ורבו. כי זו ההלכה שצריכה להיות אימה וצריכה להיות יראה. וצריכה להיות ענווה וצריכה להיות שמחה. וצריך להיות סדר כזה. זה דבר פלא פלאות. אם אתה לא שמח, אני הולך חזרה אחורה, זה כי אתה לא הצטיידת ביכולת להגיע לענווה. אתה לא ענב כי לא פיתחת את היראה, אין לך את היראה כי לא פיתחת את האימה. עכשיו תראו את הסדר מהצד הראשון. זה דבר נפלא, המשנה הזו ממש מילה מילה, בגלל שזה 48 דברים, לומדים את זה ביחד. זה עולם ומלואו. הדבר הראשון שצריך אדם לפתח הוא אימה. אתם יודעים מה זו אימה? יראת הרוממות. אתה נכנס ורואה אדם גדול. אתה, איך אתה מפתח אימה? אנחנו לא מדברים עכשיו שוב, באופן פסיבי, באת ואתה נמצא באימה. מדבר על אימה חיובית. הרי פה מדובר על דברים חיוביים, תלמוד, שמיעת האוזן, עריכת שפתיים, בינת הלב. אימה זה לא אקסידנט, אימה זה עבודה. אז אימה זה אני בא, ואני רואה שיש פה משהו, שהוא אימתך מופיע בשבעה העממים, האימה הגדולה. אני בהלם, אני רואה פה איזושהי עוצמה שאני... אני לא מדבר בכלל על היחס בכלל, אני מדבר פה על משהו שהוא מופלא, הוא מופלא ממני, הוא מרומה ממני, הוא גדול ממני, הוא אדיר. זו פתיחה. זו פתיחה לכל דבר. איך אתה ניגש אל התורה? אחרי האימה הזאת, אם לא תבוא יראה, יכולה לבוא בעיה קשה. אני באמת רואה פה משהו עצום, אבל אני לא עובד עכשיו על המידה של קטנותי לעומת זה. כשהשולחן ערוך מגדיר מה צריך לעשות בתפילה, האדמו"ר הזקן בכל ההקדמות שלו לתפילה מדבר על זה יותר מכל דבר, אבל זו ההלכה. אז הוא מדבר על שני דברים, להכיר את גדולת הבורא ואת שפלות האדם. זה אימה ויראה. להכיר את הגדולה, היא לפעמים לא קשורה אליי. חלק גדול מהתפילה. מתנשא לבדו מאז מפואר מרומם. משובח. מה חשוב לי עכשיו כל העניין שהאופנים והשרפים וחיות הקודש אומרים קדוש, קדוש, קדוש? זה מפתח את האימה. ואז אני עובר בברכות הבאות ולאט לאט מבקש מהקדוש ברוך הוא לעזור לי לראה אותו. לייחד לבבינו לאהבה ולהיראה. אני מפתח את האימה, ממש המבנה של ברכות קריאת שמע. זה כל התיאור את המלאכים. לאט לאט אני קולט שהקדוש ברוך הוא, המרומם כל כך, עזב את האופנים ואת השרפים ואת חיות הקודש, ובוחר בי, כדי להלל אותו. זה צריך להגיע אגב בסוף לאהבה. הסיום של זה הוא ואהבת. הסיום של זה הוא הבוחר בעמו ישראל באהבה. הסיום של זה צריך להיות שמחה, תנועה של חיוב. אבל תשמעו איך זה מתחיל. יש פה אימה, יש פה אין סוף. שכל האופנים והשרפים וחיות הקודש אומרים שהוא מובדל, 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 קדוש, קדוש, קדוש. והוא עושה נפלאות לבדו. תזכרו רגע בברכה הזו כולה. היא הקדמה לשמע ישראל. אחרי כן, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא הזה, שהוא מרומם לבדו מאז משובח, יוצר המאורות. אני הרי לא יכול לעמוד במאורות האלה, אם הייתי מתקרב אל השמש שהייתה שורפת אותי. אני מבקש ממנו אהבת עולם אהבתנו, ועכשיו אני מבקש שהוא יעזור לי לראה אותו. כלומר, אני פתאום מפתח לעצמי את קוטני. וקולט שהדבר המרומם הזה רוצה אותי. ופתאום אין לי שום סתירה בין הקוטן שלי לגודל שלו, כי אני צינור. ואז מתפתחת הענווה. אתם יודעים מה זה ענווה? יש ענווה ויש שפלות רוח. הווי שפל רוח ויש ענווה. שפל רוח זה דבר חשוב מאוד, לא ניכנס אליו עכשיו. שפל רוח זה כמו גיאוגרפיה, יש גאות ויש שפל. שפל רוח פירושו, אמרנו יותר מפעם, שפל רוח פירושו שכשאני מדבר עם מישהו, שיהיה הקרימינל שבקרימינלים. כשאני מדבר עם מישהו, יש רק דרך אחת שאני אוכל לדעת אם אתה יכול לעזור לי או לא. האם אתה יודע במה אתה שפל בפניי? מה אתה בא ללמוד ממני? הווי שפל רוח בפני כל אדם. זו עבודה עצומה. ענווה זה מושג לגמרי אחר. הענווה, משה רבינו ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. מה זה ענב? נו, אם משה רבינו כל כך ענב, הוא היה צריך להגיד שלא ראוי לקבל את התורה, והוא לא מסכים לקבל את התורה, אולי מישהו אחר שיגש. הוא אמר בהתחלה שהוא לא מוכן להיות שליח, אבל עכשיו הוא נמצא בהר סיני. ענב הוא מי שיודע את ערכו. אבל יודע בוודאות גמורה, אתה יכול לבדוק עד כמה, שאין לו שום דבר משלו, זה לא שלו בכלל. הוא יודע מה הוא, אבל זה לא הוא. אין הוא. באמת אין הוא. ואנחנו מה? הדיון בין קורח לבין משה זה לא האם הוא, אלא האם הוא בכלל. משה אומר לקורח, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אין, ואם יש, אז שהקדוש ברוך הוא ייקח אותי עכשיו. בוקר ויודע השם את הקדוש, ויקריב אליו. לא יודע מה היו התוצאות. אם יש גרם משה, אני לא צריך להיות פה. איך מגיעים לענווה? זה ממש להרבב צבעים המשנה הזאת. מאימה ויראה מגיעים לענווה. כשאתה קולט את גדלות האינסוף ואת שפלות הנברא בלי לפחד בכלל, אז השפלות והגדלות הזאת, כל אחד בפני עצמו הוא מרכיב חשוב, אבל כל אחד בפני עצמו הוא מסוכן. צריך להכניס פלפל בתוך המרק, אבל רק פלפל זה לא טעים. אימה לבד בלי יראה מייצרת איזה מין שיר הלל על משהו ענק, גדול, שאין לי שום קשר אליו. יראה בלי אימה היא לא דבר אמיתי בכלל. יראה בלי אימה שלא מביאים לענווה, זה עוד לא לוקח אותי לעולם המעשי, זה עוד לא הופך את האימה והיראה למשהו שעושים איתו משהו. אם אימה ויראה מעשיים מגיעים לענווה. הענווה היא היכולת לעשות הכל, כי אין לי כלום משלי, ולכן ממילא אף אחד לא יכול לעצור את מה שיש לי. ממילא גם אי אפשר לקחת ממני כלום. ולכן יש לי איש ובדעת. ולכן אני יכול להיות בשמחה. זה הסדר. אימה, יראה, ענווה, שמחה. ועכשיו העולם יכול לשמוח. ועכשיו המבחן של השמחה הוא אם היא יכולה להילקח או לא, ולא עלינו, המבחן של השמחה הוא דווקא ברגעים הקשים. כמו כל דבר שהמבחן שלו הוא ברגעים הקשים. רק משום מה, כיוון שאנחנו לא מוכנים לקבל את הכל, אז את המבחנים הקשים אנחנו לא מוכנים לקבל. אני אומר, אני שמח חוץ מבה. כשכתוב והיית אח שמח, זה אומר שאני שמח חוץ מבה, זה כמו אני רוצח חוץ מבה. או אתה רק שמח, או אתה לא שמח. אם אתה רק שמח, נכון שזה עבודה של כל החיים, עבודה גדולה היא. זה עצם העבודה. אבל הכוח להגיע לשם, הוא ארגז הכלים הזה של הענווה. למשל רבנו עובד על זה בספר דברים, עד שהוא מגיע בפרשת ראה ליכולת של השמחה. כשהוא מגיע לשמחה דרך אגב, הוא יוצר עוד מושג מאוד מעניין, אני לא רוצה להאריך בזה עכשיו, אבל הוא יוצר עוד מושג מאוד מעניין שלא קיים לפני פרשת ראה. יש כמה מטבעות לשון של ספר דברים שהן מרתקות. מושג מרתק. אתם מכירים את המושג, מה פירוש בעברית יכול? מה זה יכול? מה זה יכול? יכול? יכול, כן, נכון? He can, הוא יכול, נכון? היא יכולת, מסוגל, נכון? יכול. אם אני אומר אני לא יכול, מה הכוונה? אני לא מסוגל, נכון? אז אם אני אומר לא תוכל, הכוונה לא תהיה מסוגל. אז מה זה בפרשה שלנו, שום תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי? אתה לא מסוגל?
מסוגל.
מסוגל. אז למה כתוב לא תוכל? לא תוכל, אני לא יכול, כלומר אין בחירה חופשית. כתוב, לא תוכל לאוכלו בשעריך, לא תוכל. השם תשיבם, כתוב על הוידה, השבת הוידה. שאם אתה מצאת הוידה, אתה חייב להשיב. לא תוכל להתעלם. באמת שלא. אני דווקא לא בטוח שאני אוכל לא להתעלם. מה הפירוש הפשוט? נו, מה אתם אומרים? מה הפירוש המילים? עברית. מה זה לא תוכל? אז רש"י אומר, לא תוכל כתרגומו. והתרגום אומר, לית לך רשות. לא תוכל, אין לך רשות. מצוין. וכאן הבן שואל, הבנתי, אז למה אלמלא היה אומר את זה משה בפרשת ראה, הרי מורתי לעברית הייתה מחזירה את המחברת ומבקשת חתימת הורים? כי עד היום לא תוכל, הכוונה הייתה, אין לך יכולת. מה, חסרים מילים בעברית? למה לא כתוב, לא תוכל לא לשמור שבת? מה, איזה מי ביטוי זה? זה לא היה. מאיפה זה בא? שכן שלנו, האלשך הקדוש, רב מוישה אלשך, בצפת, כותב בפרשת השבת הוידה את הדבר הבא. בפרשת כי תצא, תשמעו. ואני אומר לכם, זה חידוש בעברית. החידוש בעברית זה חלק, פעם צריך לקחת זמן, איזה ככה, כמה ימים ולילות, למשה רבנו בספר דברים, הרי כל ספר דברים זה משה מפי עצמו אמרן. זה שכינה מדברת מתוך גרונו, אבל לא של ארבעת החומשים, של ספר דברים. זה תורה שבכתב שמשה הוא... יש שם גם מטבעות לשון של משה, יש מושגים חדשים. לא תוכל הוא אחד המושגים. שמחה זה אחד המושגים. תפילה. היסודות הכי גדולים, אחדות, כל המושגים. אבל לא תוכל, תשמעו. נכון, הקושי בעברית הוא ברור, נכון? המפרשים אגב, כולם דנים בזה. ברוב המקרים נותנים תשובות ספציפיות בכל אחד מהמקומות. יש כמה מקומות כאלה בדברים. האלשך הקדוש אומר בפרשת כי תצא משהו שלדעתי נותן תשובה אחת לכל. כי בדבר כזה חייבת להיות תשובה כוללת. הוא מדבר על השבת הוידה. הוא אומר, השבת הוידה זה דבר מאוד קשה. מאוד קשה. כל אחד מאיתנו זוכר, אני חושב שאחת המילים הראשונות של ילדים קטנים, אחת המילים הראשונות של ילדים זה מצאתי. מצאתי? עכשיו, אני ראשון שמצאתי, נכון? שלי? כי אני, למה שלי? כי מצאתי. מצאתי זה אגב דבר מאוד מובן. זה לא שכנעתי אותו, זה הייתה פרוטקציה. מצאתי זה ממש מוכח. נכון? מצאתי זה, זה קדוש ברוך הוא נתן לי. זאת אומרת, זה ברור, מצאתי. בסדר? זה לא ילדים קטנים, כשלא נעים לנו, אנחנו אומרים ילדים קטנים. יש כל כך הרבה סוגיות כדי להוכיח שיש ייאוש מדעת, כי כל אחד חושב שהמצאתי זה באמת. אז נורא בא לך להוכיח שבעצם יש ייאוש. אבל בעצם מצאתי. נכון? עכשיו, משהו שאני מצאתי, אני לא לחטט, זה נגד הטבע בכלל. באה התורה ואומרת, אם אתה תראה עבדה של אחיך, אתה חייב ללכת ולהחזיר אותה. זה מאוד קשה, כי למשל, וכולנו מכירים את הסיפור, למשל מצאת כמה תרנגולות שלו, אתה צריך לגדל עד שהוא יבוא. זוכרים את הסיפור עם התרנגולות והעיזים והפילים והכל? נו, מה עושים? זה יכול להיות סיפור ארוך. וכל הזמן יהיה, זה סיפור קשה, שבת אבידה. עכשיו תרנגולות, תרנגולות, אבל אם זה לא תרנגולות, אלא כמה יעלומים שיוצאים מהתרנגולות, זה כבר, שיוסף מקדש, יותר קשה. זה שזה כל כך הרבה סיפורים בכל סוח חכמנו, זה רק בגלל שזה כמה זה קשה. אומר האלשך, כתוב בהשבת אבידה, השב תשיבם לאחיך. אומרים חז"ל, למה כתוב השב תשיבם? מספיק השב. כבד את אביך ואת אמך, לא כבד תכבדם. אז אומרים חז"ל, בתשובה אחת, השב תשיבם אפילו 100 פעמים. אחרי זה כתוב, לא תוכל להתעלם. אז ההסבר הרשמי הוא, ליתן לא תעשה על העשה. העשה הוא השב תשיבם, ועכשיו יש גם לא תעשה. לא תוכל להתעלם. אומר האלשך, מצאת אבדה, הנפש לא רוצה להחזיר אותה. אז מה צריך לעשות? אז הפשט השב תשיבם זה תחפש אותו גם פה, תחפש אותו גם פה, תחפש אותו גם פה. העומק של השב תשיבם הוא קשה להשיבה, אז תעשה את זה פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. 100 פעמים תשיב. אחרי שתתרגל להשיב כל כך הרבה, בסוף גם אם תרצה לא תוכל להתעלם. הבנתם? לא תוכל. לא תוכל זה ציווי, אבל לא תוכל זה תגיע לזה שהאי התעלמות תהיה כזאת שאתה פשוט לא יכול, אפילו אם אתה רוצה. נכון שגדול המצווה, אבל זה יהיה כל כך טבעי לך שלא תוכל להתעלם. אתם יודעים מה רוצה משה מאיתנו הרבה פעמים בספר דברים, מיד כשהוא מדבר על פרשת השמחה, שנגיע לשלב שלא תוכל. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. לא כי אני אוסר עליך. אני אוסר עליך לתת עליך איש נוכרי. וההגדרה שלא תוכל היא אסור לשים איש נוכרי בתור מלך. אבל לאן אני רוצה שאתה תגיע? כשתבין מה זה מלך ישראל, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. אתה תזדעק מהרעיון. הוא יכול להיות מומחה, הוא יכול להיות גאון, הוא יכול להיות משפטן, הוא יכול... לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. השאלה לא תישאר, אתה לא תוכל. גם אם לא תוכל. אתם מבינים מה זה אימה, יראה, ענווה, שמחה? ושמחתם ושמחת וכולי, זה להגיע לשלב שבו זה הלב שלך. פרשת ראה אגב מלאה בזה. פרשת ראה עוסקת בשמחה, עוסקת חלק גדול מאוד בצדקה. שימו לב לפרשיות על הצדקה. היא לא אומרת שיש מצווה לתת צדקה. א', את זה אמרו לפני כן, ואת זה אומרים פה, אבל אומרים פה הרבה יותר. בלי סוף. לא תאמץ את לבבך. לא יהיה בדבר בלבבך בלי יעל לאמור. לא תהיה רעה עינך באחיך. איך בוחנים את זה? איך בודקים את זה? בעולמות של גאווה, אנשים חושבים שהם יכולים לבדוק כוונות. אבל יש אדם אחד שיכול לבדוק כוונות, הוא את עצמו. האם אתה הגעת לזה שלבבך לא טוב לך לתת? פתוח, אחד מהדברים המפליאים אצל משה רבינו זה השימוש האדיר בכפילויות. פתוח תפתח, נתון תיתן, הענק תעניק, עשר תעשר. כשאתה מעניק לו, וזכרת כי עבד היית במצרים, אז לא יקשה בעיניך הדבר הזה. כל פרשת ראה, הוא חוזר על זה, פרשה שעוסקת בנפש. איך הנפש נותנת צדקה. איך הלב, נכון שהצדקה ניתנת ביד, אבל זה הלב צריך לתת אותה. איך היא ניתנת? איך מגיעים ללא תוכל? איך מגיעים לשמחה של המצווה? פיקודי השם ישרים מסמך אליו. כשהם ישרים. כשהמציאות היא ישרה. כשהתורה היא שמחה. יש ביטוי בחז"ל מדהים. הוא מופיע בכמה וריאציות. אחת מהן, למשל, זה על אותם חכמים שלמדו והאש סחררה אותם. סיפור כזה בברית של אלישע בן אבויה ועוד. וכתוב שהיה שם אש ואימה וכולם בורחים משם. והיו הדברים, הייתה אש אדירה והיו הדברים שמחים כיום נתינתם מסיני. לא הבנתי, אש? אז למה שמחים? אז תקחו מכבה אש. והיו דברים שמחים כי יום נתינה... אתם יודעים מה היה בסיני? בסיני היה מצב של רצון לראות את מלכנו. רצון גמור להגיע לזה. רצון להיבלע באש. היה את הרגע שבו אמרנו, על כורחך אתה חי, אני לא יכול כבר יותר להישאר באש הזאת. ואז ועל כורחך אתה חי, אתה חוזר אין על המציאות, ומשה עולה אל הערפל. אבל הרצון לקמוע באש, בא מהאימה, והיראה, והענבה. ולכן רק התנאי הזה מאפשר למשה לבוא ולהגיע לשם. חזרה וסיום ל-48 דברים שהתורה נקנית עד עכשיו. התורה נקנית קודם כל במתודות שדיברנו. ואני אחזור לדבר שבו פתחנו את המשנה, ואז תראו איך הרצף הזה הוא אחד, ובזה אנחנו נעמוד. אמרנו בשיעור הראשון, זה דבר פלאי. התורה נקנית ב-48 דברים, מה הראשון? בתלמוד. מה האחרון? זוכרים? מה האחרון? האומר דבר בשם אומרו. ושמה המשנה חורגת במוזיקה שלה ומביאה ציטוט. האומר דבר בשם אומרו. הלמדת שכל האומר דבר בשם אומרו נו מביא גאולה לעולם, שנאמר ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. חריגה יחידה. אין, על כל אחד מהדברים יש פסוקים, אבל באף אחד לא. ואמרנו דבר חשוב מאוד. הפתיחה של המשנה היא בתלמוד, זה הסוף, זה האומר דבר בשם אומרו. תלמוד זה להיות אוטונומי. תלמוד זה מה הסברה שלך. תלמוד זה מה אתה חושב פה. זה לא פסק ההלכה שבו אתה צריך להיות בקבלת עול. זה עצם התלמוד. אבל השאיפה בסוף היא להגיע לזה שאחרי שבררתי מה הסברה, אני הולך לבדוק אם יש את זה כבר ברשב"א. או ששופוני אנס ואני המצאתי את זה. ההפך הגמור מכל מדע אחר. כל מה שעושה חוקר טוב, אחרי שהוא סיים להוכיח משהו, זה לעשות וידוא שאף אחד לא אמר את זה לפניו. כי אם מישהו אמר את זה לפניו, הלך לו הפטנט. ואם הוא מוצא שמישהו אמר את זה לפניו, דואגים לשרוף את זה. כל מה שעושה תלמיד חכם, כלומר אחד כזה שאף פעם לא הופך להיות משהו שהוא לא תלמיד, כי אם כן הוא כבר לא בתלמוד. זה לעשות וידוא שמישהו אמר משהו כזה. שיש לזה, שזה מתחיל. שהתלמוד שלי הוא בעצם אומר דבר בשם אומרו. איך הזכרנו? אמר רבלייזר, מעולם לא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי. שאלנו בסוף השיעור הקודם, רבלייזר אומר במקום אחד, מעולם לא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי, רבן יוחנן בן זכאי. אבל על רבלייזר כתוב שהוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. ואיך זה מסתדר? תחליטו. חיים שמואלביץ אומר, מדהים. רבלייזר ודאי שחידש חידושי תורה, כל החיים שלו. אבל רבלייזר יכול להעיד לפני כיסא הכבוד. שלפני שהוא אמר משהו, הוא בדק לעצמו שכך היה הרבי שלו אומר. ולא הייתה מילה שהוא לא הגיע לוודאות גמורה שזה מה שהיה הרבי אומר. הוא יכול לקבל עדות מלמעלה לזה. מעולם לא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי. אבל כל הזמן אמר דברים שלא שמעת מוזן מעולם. ההתחלה היא תלמוד. המגמה היא להיות האומר דבר בשם אומרו. ואז מופיע פסוק, והפסוק הוא ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. היא אומרת בשם מרדכי לא כי זה האינטרס, זה הפוך מהאינטרס. הרי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד, היא לא צריכה להראות שום קשר למרדכי. היא לא יודעת למה היא אומרת בשם מרדכי. היא אומרת בשם מרדכי כי היא לא יכולה לא להגיד דבר בשם אומרו. כי היא לא משמידה ראיות, כי היא לא באה להראות כי היא באה להגיד בשם אומרו. וכשבלילה ההוא תידד שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזיכרונות ויבקש ומנצה ויהיה כתוב בשם מרדכי, אז תובא גאולה לעולם. אז אתם מבינים את, אני נותן שנייה, שנייה, חצי שנייה. אז אתם מבינים את המהלך פה במשנה? המשנה מדברת על איך אני מתחיל עם התלמוד, אבל מגיע לזה שבסופו של דבר כל הזמן התלמוד הזה הוא אני מופיע בשיא השמחה. אבל אני מופיע בתור צינור של אין סוף. אי אפשר לקחת את זה ממני, לא יעזור לאף אחד. זה שלך. זה שלך כי הגעת מאימה ויראה לענווה, שהיא הכלי שיכול לייצר מציאות של שמחה. ואז אתה ממשיך את הדרך לקראת. לכן נבין בהמשך למה כל מיני מושגים שנראים לנו יפים כשלעצמם הם יסוד בקבלת התורה, קבלת האיסורים, המכיר את מקומו. זה מושגים יפים, אבל איך הם קשורים לקניין תורה? כי לקנות את התורה, תזכרו את הביטוי שאמרנו בהתחלה, לקנות את התורה, לקנות את התורה, כמו שהקדוש ברוך הוא קנה בעולמו קניינים, לקנות את התורה, קונים, אתם זוכרים את ההגדרה של האדמו"ר הזקן בהלכה, קונים פירושו להעביר חפץ מרשות המוכר לרשות הלוקח בלי שהוא משתנה. זה ההגדרה. הוא עובר מקופסה אחת לקופסה השנייה והוא נשאר אותו חפצה. זה קניין תורה. לדעת שס וללחוץ על מקלט ולהוציא איקס דברים, זה יפה מאוד. אתה יכול המון דברים. לקנות תורה פירושו להיות אומר דבר בשם אומרו שמביא גאולה לעולם. לקנות תורה זה להמשיך את הקדוש ברוך הוא פה בקרב הארץ בלי להתבלבל. זה בא בשמחה שבאה מענווה, שבאה מיראה, שבאה מאימה, שבאה מ... וכו' וכו' וכו'. עצרתי אותך אמוץ. כשנעיין טוב ב-48 דברים שהתורה נקנית,
הם... הכל כבר הופיע, אני חושב שהיא הייתה, ואמרתי את זה לשבי בחשר של הספדיו, הכל כבר הופיע אצלנו במסכת...
פלאי פלאות. עלית על המשנה. כשתעבור טוב על המשנה באבות, תראה שהמשנה באבות בעצם עושה פה סיכום, סיכום ממשי של הדברים הקודמים. יהי ביתך בית ועד לחכמים, הווי מתאבק. זוכרים את רב חיים? הווי מתאבק באפר רגליהם, אבל באפר רגליהם. אבל היא ביתך. משנה שעוסקת, היא תדבר בהמשך על הכל, על האוהב את חברו, היא תדבר על כל הדברים, אבל איך הם קשורים עכשיו למושג של קניין תורה. מי הוא הקניין של התורה? איך תורה יכולה להיות משהו שעובר מרשות מוכר, לרשות לוקח, כי לקח טוב נתתי לכם, ומי שמחרו נמכר עמו, והיא ממשיכה, והיא לא תיפסק, היא לא יכולה להיפסק גם אם יהיו לה כל מיני הפרעות. כי היא ממשיכה. עד כאן, אז בעזרת השם שהקודש ברוך הוא יזכה אותנו מתוך אימה ויראה וענווה לשמחה ולכל ההמשך של שבוע הבא בעזרת השם עם ספרים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר.